עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, לביצוע הטכני שלמה פולק, ועכשיו לאזורים האדומים. מי הם האזורים האדומים? ירושלים, השכונות החרדיות, העיר בני ברקה החרדית, עוד כמה שכונות חרדיות בבית שמש, מודיעין אלית. אלו האזורים האדומים כשמדברים על קורונה. למה? כי לפני חודשיים וחודש היו שם מספר גדול של חולים. היום מבדיקה שעושה ישי כהן מכיכר השבת, בשכונות הללו, באזורים הללו, אין חולה אחד. ברוך השם, אין חולים. חולים שנמצאים, נמצאים במלוניות כבר, לא נמצאים בשכונות. ורוב גדול גדול, ברוך השם, של כל החולים שהיו בסביבות החג, חג הפסח, הבריאו, עדיין האזור נקרא אזור אדום. מה זה אומר? זה אומר שאם היינו גרים באזור אחר, בצבע אחר, אז כל הילדים שלנו כבר היו חוזרים למערכת הלימודים. אבל אזור אדום עדיין לא. הבנות עדיין בבית, בתי יעקב, הסמינרים, תלמודי התורה, חלק מהכיתות חזרו, חלק לא, והשאלה היא עד מתי. ישי כהן, ערב טוב לך.
שלום, אני רק אבהיר משהו אחד, אני לא אומר שאין אף חולה באותן שכונות, אלא אני אומר שבשכונות האלו יש מספר חולים, כמו בשכונות החילוניות, הן לא נחשבות כרגע לשכונות...
כלומר, אתה אומר שבתמונה נוכחית, נכון להיום, יום שני, אין הבדל בין שכונת רוממה בירושלים לשכונת כלשהי ברעננה.
כדוגמה,
רגע, רגע, אתה קטוע ואני לא שומע אותך.
הנה, עכשיו אתה שומע אותי?
כן.
קח לדוגמה את שכונת הרנוף בירושלים. תשווה אותה לשכונה אחרת בירושלים, מספר החולים בהרנוף לא גבוה יותר מהשכונות החילוניות. אבל בשכונת הרנוף, שאכן, לפני חודשיים היו שם מספר חולים, חולי קורונה מספר גבוה מאוד. כן. היום אין שם את אותו מספר, אבל הגדול הוא, החליט משרד הבריאות שכל שכונה שגם לפני חודשיים הייתה שכונה שנחשבת לאזור אדום, לא פותחים שם את תלמודי התורה.
אולי החשש הוא במשרד הבריאות, אתה יודע, אני מנסה להקשות, אולי בגלל שיש מספר חולים שאנחנו לא יודעים עליהם באותה שכונה, כלומר, אומרים, משרד הבריאות, אם לפני חודש היה שם 100 חולים, כנראה יש עכשיו 10 חולים שאנחנו לא יודעים עליהם, כי הם לא באו להיבדק, ואם נפתח שם תלמוד תורה, ואחד מהבנים של אותם חולים יגיע לאותו תלמוד תורה, נחזיר את כל הקורונה בחזרה חודשיים אחורה. מה אתה עונה?
קודם כל, אני לא צד במטרס פה עונה או לא עונה, אלא אני מביא את הנתונים, ואני אעביר גם לפני כן. לפני שיצאתי עם הכותבת ועם הנתונים, אני חושב שהמאזינים שמעו אותי צריכה פה לא מעט בחודשים האחרונים, גם בשיחות עם יהודה אביטן, עם אבידן בשידור. אני לא חושב במי שמנסה לרקח את המגבלות איפה שצריך מגבלות. ולפני שעשיתי את הצעד של פרסום הנתונים בירושלים, בבני ברק ובית שמש, בדקתי עם גורמים חרדים מוסמכים, כאלו שאני סומך על הנתונים שלהם, וגם אתה סומך עליהם, היו לנו לשנינו שיחות איתם, ואפשר לסמוך עליהם. והם אומרים, אין שום סיבה שדוגמה בארנות, דוגמה בשכונות אחרות בירושלים, שהם לא נחשבים לאזורים אדומים, שאלפי ילדים חרדים יישארו בבית בלי שום סיבה. אם אתה חושב שיש שם חולים, תבדוק, אבל כרגע אנחנו יודעים. בוא, אף אחד לא חושב שבארנות...
אז רגע, ישי, עוד מעט נחזור לעניין הזה, וגם נדבר על בתי הכנסת, אבל בוא נצרף לשיחתנו את הרב מועלם, שהוא מנהל תלמוד תורה חשוב בירושלים. שלום וערב טוב לך.
שלום.
הנזק הזה שילדים בבית הוא בעייתי בגלל ש... אם היה קורונה חס ושלום ברחובות ועדיין היו הרבה מאוד אנשים חולים, אז באמת מדובר בפיקוח נפש, אין על זה ויכוח, קודם להכל, מבטל את כל התורה כולה. אבל מי שברוך השם זכינו והנגיף הזה נעצר כמעט 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 עד הסוף, כל יום שילד בבית בגיל, נגיד ילד בן 11, 12, 13, אפילו גילאים יותר קטנים, ילד בכיתה ב' ג' ד' שנמצא בבית כל כך הרבה זמן, מי למעשה כמעט קצת אחרי חג הפורים עד היום, הנזק החינוכי, הנפשי, תתאר לנו, מה עובר על ילדים כאלה?
לא רק בבית, אני אסביר לך יותר מזה. ילדים, אתה יכול לשמור עליהם בבית יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה. כמה אנחנו יכולים לשמור עליהם בבית? הרי הילדים שלנו בסוף יורדים למטה, יורדים לרחוב, ומאוד קשה ההשגחה מעבר לרחוב. אנחנו יודעים את זה ושומעים על זה לא רק בתלמודי תורה, גם עם משגיחים בישיבות. שהחזרה תהיה קשה, וכל יום שאנחנו מושכים את זה יותר, החזרה תהיה קשה עוד יותר. העבודה שלנו החינוכית, להחזיר את הילדים...
כי מצד אחד כבר אין סגר, מותר להסתובב ברחוב, לילד אין מסגרת, והרחוב, אנחנו יודעים מה הוא מביא.
נכון, ואני אוסיף ויומר, הורים שצריכים ללכת לעבודה, כי אין להם ברירה, כי גם הם צריכים לפרנס אחרי הכל. הם משאירים את הילדים הגדולים יותר בבית, בגילאי מכיתות ב', ג' ומעלה, שבתלמודי תורה עדיין לא מקבלים אותם, ופשוט משאירים אותם בבית, אז מה אתה רוצה שהילד יעשה? יישב בבית ומה או כמה זמן הוא יכול לשבת בבית?
זה חמור שבעתיים אחרי שכל תוכנית הלמידה מרחוק נכשלה בציבור החרדי כישלון חרוץ ומהדהד.
אני לא יודע, אני לא אומר שהיא נכשלה, היא כן עובדת, אבל עדיין אי אפשר להשוות שיעור של רבע שעה, 20 דקות, לשיעור של 40 דקות שהילד נמצא במסגרת, נעשה את החשבון הפשוט, ילד נמצא בדרך כלל במסגרת, במסגרת של תלמוד תורה משעה 8 עד שעה 4, בשיעורים שאנחנו מוסרים דרך הקווים, שהמלמדים שלנו מוסרים דרך הקווים, מדובר בנטו במקסימום שעתיים. אם נכפיל חמישה...
ותודה על האמת, כמה אחוזים מבין כלל הכיתה משתתפים בשיעור הזה?
להגיד לך נתונים מדויקים, אני לא
מדויק, אבל תזור, אתה יודע, בסדר גודל. יותר קרוב ל-30% או יותר קרוב ל-80%?
יותר קרוב ל-60-70%, כן, אבל שוב, אני אומר, לא מדובר ביותר משעתיים שאנחנו יכולים להחזיק את הילד.
כן.
ילד לא יכול לשבת מול טלפון יותר משעתיים. בוא.
טוב. אתה בתלמוד תורה שלך יכול מחר לפתוח אותו, להכניס את כל הילדים ולשמור על איזה שהם כללי היגיינה, מסכות.
חד משמעית, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו עשינו היום ישיבת צוות, נערכנו לזה עד הסוף. דקה לפני ישיבת הצוות, דקה. לפני שפתחנו ישיבת צוות בשעה 11, קיבלנו את הטלפון שלצערנו הרב, אנחנו לא נוכל לפתוח מחר. וזה ממש, ממש, ממש... הייתה אכזבה, ראינו אותה גם אצל המלמדים שכבר רוצים לחזור ורוצים ללמד, כמו שאתה יודע, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק, וגם אצל ההורים שקיבלנו טלפונים של למה, מה קרה, כבר אמרנו וכבר דיברנו וכבר שלחנו הודעות שחוזרים.
אבי, אתה מדבר עם הרב מועלם, דוגמה לשכונה בירושלים, שאכן לפני חודש וחצי הייתה שכונה שנחשבת לאזור אדום. היום השכונה הזאת שהייתה בירושלים, דיברתי איתם היום על השכונה שהרב מועלם מדבר עליה, שכונת יעקב בירושלים. דיברתי עם עיריית ירושלים, אומרים בצורה מפורשת, היא לא שכונה אדומה מבחינתנו, אין שם חולה אחד לאלף תושבים, ולכן השכונה הזו היא לא אדומה. אבל מגיע משרד הבריאות לרשת מעיין החינוך התורני של בני יוסף כדוגמה, אומר להם, תקשיבו, לא שכונה שהיא כרגע לא אדומה, כל שכונה שהייתה אדומה, אי אפשר להכנס את התלמידים לתלמוד תורה. וזה מדעתי, מצב הזוי, אין הסברים, והדבר ההזוי ביותר, ההזוי ביותר כאן הסיפור הזה, כשמדברים בתקופה הזו על האימון של התושבים, של האזרחים מול משרד הבריאות, העובדה שאיש במשרד הבריאות לא תורח להסביר לעשרות אלפי ילדים.
לא רק שלא תורח להסביר, אישי, אני רק אסביר לך מה קורה מאחורי הקלעים, עורכת התוכנית אסתי פלד מהבוקר על העניין הזה, ואנחנו בדיוק ביממה שמחליפים שרים במשרד הבריאות, מנכ״ל פורש, כל אחד בורח מתשובות, בורח מלענות, מי שאתה לא פונה אליו אומר אני לא יודע, אני לא אחראי, לא קשור אליי, וזהו.
וזו הצרה, ואנחנו התושבים, האזרחים, אנחנו נראינו שסובלים, ואני, כמו שאתה אומר, כמו שאסתי עושה, גם אני מהבוקר מנסה לא רעיון, תביאו לי תגובת תדרוך, הסבר רגיוני, תסבירו לי למה עשרות אלפי ילדים חרדים צריכים להישאר בבית. ולא קשה לשפטה בי. הנה מה אתה אומר להם, אבל כנראה שהילדים החרדים פחות מעניינים את גורמי משרד הבריאות.
הרב מועלם, תודה רבה לך והרבה נחת ובהצלחה.
תודה רבה לכם. בהצלחה לכולנו.
תודה. ישי, מה קורה עם בתי הכנסת? אתמול שוחחנו כאן בשידור עם שר הפנים, הרב אריה דרי, ואמר, דיברנו על המתווה שבתי הכנסת ייפתחו עם כיסא ריק בין מתפלל אחד לשני, זה אוטוטו יאושר וכבר יפורסם, חכו, זה בדרך. מה קורה עם זה?
להבנתי, וזה מתקשר גם לנושא הקודם, הציבור החרדי נופל פה סוג של בן ערובה, של משרד הבריאות. ומשרד הבריאות חוששים מחג הרמדאן של המוסלמים ומהמסגדים ומוסדות החינוך שם, ולכן הם אומרים, לא פותחים לא את בתי הכנסת ולא את המסגדים, ככה לא יגידו שרק את הערבים מפלים פה בסיפור הזה. ככה אומר לי גם גורם שעוסק בנושא הזה של בתי הכנסת, כי הרי הציגו מתווה. המתווה הזה לא כולל את שטיבלך, ששם באמת אין מקומות קבועים ואי אפשר לשמור על הסדר, אלא בתי כנסת שכל אחד מביא את הסדור מהבית, ושומרים על כיסא ריק מן אחד לאחד, וחיתוי, ויש גבי קורונה של חיי רק על זה, אבל כנראה שוב שגם בסיפור הזה, כמו שאמרת, שרים מתחלפים, מנכלים מתחלפים, והציבור, בטח שמדובר בציבור החרדי, הוא פחות מעניין את משרד הבריאות.
טוב, אז אין לנו תשובות באמת ברורות לתת לציבור בעניין הזה, ובצער רב אנחנו לאט לאט באמת מגלים שהרבה מאוד תחומים חשובים מאוד לציבור החרדי נשארים לסוף הרשימה. חדרי הכושר פתוחים, חופי הים, המרכולים, הקניונים, השווקים, החנויות, הכל חזר לשגרה, תחבורה ציבורית, רכבת, הכל עובד, אבל עדיין לא בתי כנסת. אתה אומר בגלל האסלאם, לא יודע אם זה תירוץ, אתה יודע.
ברור זה לא תירוץ, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת, ואתה ותיק ממני בהרבה מאוד שנים בתקשורת, ואתה גם הפכת לאבא הרבה הרבה שנים לפניי. נראה לך הגיוני שעשרות אלפי ילדים בבית, ואף אחד לא טורח להסביר להם למה, זה הסיפור.
לא, לא, ודאי שזה לא הגיוני, ודאי שאין גם, אין גם הסבר.
או בכל מקום אחר, תתו תדרוך, תסבירו למה, לא ביקשנו שתפתחו את תלמודי התורה, תסבירו למה, סגרתם, נקודה.
טוב, אברהם כהן איתנו, ממוסיוף.
ערב טוב.
ערב טוב לך. אז בית הכנסת מוסיוף פתוח, זהו?
לא עד כדי כך. החצר הקדמית והחצר האחורית, יחד עם הגינה שיש, זה פתוח בפני הקהל, אפשר להתפלל. כמובן, צריך לשפור באחד אחד מן
השם. תגיד לי, רבי אברהם הכהן, איך מתפללים שיש בחוץ 40 מעלות חו? מותר בכלל להתפלל ככה? באמת אני שואל, הלכתית.
טוב, תשמע, אנחנו לא יכולים עכשיו לשנות את התנאים. אלה הם תנאים, קודם למעלה, כמו שאומרים. כרגע לפתוח את בתי הכנסת בפנים עם מזגנים ולשבת בצורה מובחת, לא בחשבון, מאחר והחוק לא מאפשר את זה. ואנחנו שומרי חוק, לכן זו המציאות, מה אפשר לעשות?
הבנתי. פניתם למישהו? ניסיתם לדבר עם מישהו במשרד הבריאות, לבקש היתר, אישור, לומר, רבותיי, יש פה פיקוח נפש אחר?
לא, לא, אבל מה שכן, אני שמעתי שיש כמה בתי כנסת שמחריגים מה שקוראים להם שתי בלפים. מוסיוף, וגם קניצקוביץ' בתל אביב עם רבי יצחק שם, וגם במודיעין יש את, גם כשתי בלח גדול. יש כמה שתי בלפים שהם גדולים מאוד, שמחילים מתוכם אלפי מתפללים מדי יום ביומו, בימים כתקנם. המקומות האלה הם שונים בתכלית השינוי מבתי כנסת שהם קהילתיים, או שהם שכונתיים, שחברה הומוגנית של 100 איש, 200 איש. מוסר בהם בזמן דתון, בזמן שהיינו בימים הבריאים והנכונים, לפני הקורונה, הם מתפללים כל יום בסביבות 3,000-4,000 איש. והיה לנו כמעט 100 מניינים. באה הקורונה וכמובן קרה מה שקרה. אנחנו עלולים להגיע למצב הזה מחדש, אם אנחנו נפתח את בתי הכנסת, אבל אנחנו לא רוצים שעל הדרך מישהו ידבק או יקרה משהו, שאחר כך לא נוכל לסלוח לעצמנו. לכן...
לא, זה ברור שצריך להמתין לחוק, וברור שאנחנו שומרי חוק, וכל עוד ולא ניתנה הוראה, אז לא ניתנה. אני מנסה להבין, אתה יודע, אם מציאות השרב הכבד הזה, זה קצת יכול לזרז, ואתה יודע, בסוף משרד הבריאות דואג לבריאות, אז נכון שהקורונה יחסית מאחורינו, אבל בא נזק בריאותי כבד לא פחות, להתפלל תחת כיפת השמיים, בחום שכזה, אז מתפללים מנחה ערבית ממש ככה לפני השקיעה, שחרית, אולי בנץ, פחות מורגש החום, אבל כל שעות היום אתה לא יכול לעמוד בחוץ דקה.
כן, אין מה לדבר, שאתה צודק, בימים האלה, בחום כזה, שרב כל כך כבד, זה עוד בעיה חוץ מהנגיף עצמו. אבל כן. בדרך כלל, בשבועות האחרונים, לאט לאט, נמצא מצב חדש, חצר של, סליחה, הכביש, שביצע ברחוב שלו, ברחוב יואל, שזה הכביש שלמעשה במשני הצדדים שלו יש בתי הכנסת, הכביש הזה הפך להיות שטיבלח מפני עצמו. מצד אחד סוגרים ספסל, מצד שני סוגרים ספסל, ו-100, 200, 300 איש היו מגיעים לפחות, עומדים ומקיים שבת כאילו. ושומרים על מרחק. אבל עכשיו, כמה שזה נכנס השיח בעניין של לפתוח את בתי הכנסת עצמם, אז נכון, בתי כנסת, כמו שאמרנו, שהם קטנים יותר ושהם שכונתיים, שם אפשר לשלוט הרבה יותר בקלות. אבל שתי בלחים, זה כל מי שנזרק לפעמים מעיר מסוימת מגיע לך לשתי בלח, או כל מיני אנשים שחוצים בירושלים, מדובר על אלפי אנשים, וזה יותר קשה, אלא מה? אפשר ליישם את זה, זה לא כאן, אבל אפשר ליישם את זה לפי הערכה שלי, ולנו יש הרבה מאוד ניסיון, גם הגבאי של יצקוביץ' רבי יצחק, וגם שלי, אני 31 שנים גם מנהלת מוסר, ברוך השם יש לי זכות, מה שמרן הרב עובדיה עליו השלום הוא שם אותי בתפקיד הזה, ואני יכול להגיד לך שאפשר ליישם את זה, בתנאי שיהיה לו את הכלים לבסט את זה, שמישהו יישב על השער החיצון, וגם בתוך בתי הכנסת. אבל מה...
הרב אברהם כהן, הגבאי של בית הכנסת מוסיוף.
כי אצלג לסיים במשהו קטן, 80 מיליארד, 100 מיליארד שקל מחלקים לכל מיני צרכים, בסדר, אני מקבל את זה. אבל גם יש מקומות בציבור החרדי שהם חריגים. צריך גם לתת תקציבים, גם מוסיוף, גם כמה בתי כנסת כאלה שהם שתי בלחים.
שהם גדולים, יש להם הרבה הוצאות, היו סגורים, וצריך לסייע. הציבור לא תרם בתקופה הזו, כן.
נכון, 70 רבנים שלנו בכל זאת המשיכו לתת את השיעורים, בגלל שאריה דרעי נתן לנו אישור מיוחד, מה שאף אחד לא קיבל, וכל העולם נהנה מזה. אנשים שיושבים בבידוד, לא רק בארץ, בכל העולם.
כן, ברור. בימים רגילים, אוקיי, אז הנה אמרנו גם את זה, נקווה שמישהו ישמע את הטענה הזו שלכם. תודה רבה, בשורות טובות, ישי כהן, כיכר השבת, תודה לך.
כל טוב.
ערב טוב. אנחנו עם סגן שר הרווחה, הרב משולם נהרי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, גם לכם.
סגן שר עבודה והרווחה, ולא בפעם הראשונה, מכיר את משרד הרווחה כל כך טוב, כל כך הרבה שנים, ואחד מהוותיקים בפוליטיקה החרדית, הרב נהרי. קודם כל גם קיבלנו שר רווחה, אני חושב, עם אופי אחר, סגנון אחר. הספקתם להכיר?
כן, הספקנו להכיר, אני מכיר אותו מהעבודה הפרלמנטרית, הנושאים החברתיים חשובים לו והוא נלחם עליהם. אני חושב שהוא גם בא ממקום של מצוקה, הוא מבין מהי מצוקה, והוא בא עם רצון גדול לעזור בנושאים החברתיים. אני גם כן קשור לנושאים החברתיים רוב שנות חיי, מה שקשור לנוער, במיוחד נוער בסיכון, ואני חושב ששנינו נתאים מאוד לעבוד בשיתוף פעולה ולקדם הרבה דברים שעומדים על סדר היום, והציבור, במיוחד הנוער, זקוק להם מאוד.
אני רק אומר למאזינים שהרבה מאוד מהפעילות, בעיקר גם שלך, אבל יחד עם הפקידים, מול משרד האוצר ומול משרד הרווחה ואפילו במשרד החינוך, איך נאמר, זה דברים שהשתיקה יפה להם, לא בגלל שזה נושא ביטחוני, אתה יודע, מעבר במדינות אויב, אלא בגלל שזה מדובר בכל מיני תקציבים ועיגולי פינות שהם מדברים עליהם, וקרן השמש מתחילה לשזף אותם, פתאום זה נעלם.
אנחנו משתדלים לעבוד בשקט, יותר לעסוק בעשייה מאשר בפרסומים, וגם הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, אלה נושאים שבאמת השתיקה יפה להם. אנחנו לוקחים אנשים שנזקקים, במיוחד בני נוער. אם אני מדבר על בני נוער, על התופעה המדהיגה והכואבת שפוקדת בבתים רבים במגזר החרדי, כאשר ההורים עומדים חסרי אונים מול ילדים שלא תמיד הולכים באותו כיוון שההורים רוצים ובאותה הדרך שההורים יתבו להם, ופה אנחנו נכנסים, נתנו מענים. יצרנו בשנים האחרונות מענים ובאמת מקיפים מאוד, גם מבחינת מוסדות, גם מבחינת הרשויות המקומיות, כל מיני מודלים, וזה...
כן, אנחנו לא מדברים רק על תעסוקה ומציאת מסגרות ופנימיות ודברים מהסוג הזה, אלא בעיקר התהליך של השיקום, לקחת נער חסר דרך בגיל 14 ולהוציא אותו בגיל 18, בגיל 20 ממקצוע, מוכן לחיים, יציב ורציני.
גם לתת לו, להחזיר לו את הביטחון בעצמו, ביכולות שיש לו, קודם כל שיאמין בעצמו, ואחר כך ליצוק בו תוכן. אז היתרון עכשיו שישנו זה שגם אנחנו במשרד העבודה, בעבודה יש את ההכשרה המקצועית, שזה תורם המון, וגם שם יצרנו כל מיני מסגרות חדשות שעוד מעט גם ידעו עליהן. מכרז אחד כבר יצא וכולם יודעים. דווקא לילדים האלה, במיוחד עכשיו הבנות גם כן, וזה נותן להם סיכוי לחיים.
כן. משרד הרווחה הוא משרד גדול, הוא באמת חולש על כל כך הרבה מאוד תחומים, והדברים הכי לא נעימים, נקרא לזה כך, שקורים במדינה, המשפחות הכי אומללות, המקרים הכי קשים, הטרגיים, בסוף שם נמצא משרד הרווחה. ואני באמת רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כראייה שלך, כמי שמכיר את התחום וסגן שר במשרד, לא בפעם הראשונה, האם באמת מדינת ישראל נמצאת שם במלוא כוחה בשכבות החלשות, או שהיא מתירה הרבה מאוד חלל לכל העמותות והארגונים ועשיית החסד הפרטית של אנשים?
קודם כל, אתה צודק, משרד הרווחה זה משרד שמלווה את האדם עוד לפני לידתו ועד לאחר מותו. אני מדבר גם על הביטוח לאומי. כן. זה משרד שהוא ממש מלווה את האדם לאורך חייו, ונותן לו את המענים שהוא צריך. עכשיו, אני בתקופה הזו, התקופה הקשה שעברנו בתקופת הקורונה, שם ראית את העוצמות של המשרד. אני חושב שהיה יכול להיות שבר גדול בתקופה הזו, אם המשרד לא היה מטפל כמו שצריך, ונותן את המענים, ועובדים יום ולילה, כדי לתת מענים במיוחד לשכבות החלשות. ניקח לדוגמה את הסכנים, עם מרכזי היום ששלחו אותם הביתה, ויש בודדים, וצריך היה לשנע להם מזון, 120 אלף כאלה, לתת להם מזון 3 פעמים ביום, ולוות אותם בעובדים סוציאליים. כאשר הממשלה חשבה בהתחלה, במסגרת התקנות של צמצום כוח אדם, לצמצם ברשויות ל-30%. אני עמדתי על כך שבשום אופן שלא יהיה דבר כזה ברשויות המקומיות, מחלקות הרווחה, לא יכול להיות דבר כזה שיהיה צמצום והחרגנו אותם בסופו של דבר, כיוון שהמצוקות הן קשות. לאן אתה שולח ילדים שזקוקים שיקומיים, ילדים שזקוקים למסגרת, חסות הנוער, צווים של בית המשפט, חלופות מעצר, כל אלה מתרסקים. אם אנחנו לא יוצרים להם מסגרת כזו מיוחדת בתקופת הקורונה, ולא שולחים אותם לרחובות ולא לבית, הבית אין בית, זה רק לרחוב. אז חרצנו את גורלם, הנזק הוא פי כמה. אתה יודע שרשי אומר על הפסוק, כי ימוך אחיך ומתי ידוע עמך והחזקת בו, רשי מביא משל מאוד יפה. הוא אומר שצריך לעזור לאדם עוד לפני שהוא נופל, לא לאחר שהוא נופל. והוא מביא דוגמה, חמור, מסוי שעל החמור. הוא אומר שלפני שהחמור נופל, אדם אחד יכול להעמיד אותו על... להחזיר אותו ולהעמיד אותו על מקום.
מוריד לו קצת מהמשקל ונותן לו לעמוד, אבל אחרי שהוא נפל צריך מנוף.
אבל אם הוא נופל, גם 5, רשי אומר, 5 אנשים לא יכולים להעמיד אותו.
כן. אני רוצה, אז אני רוצה בנקודה הזו לשאול אותך על התקציב. אולי באמת, אתה יודע, גם המדינה רואה שיש כל כך הרבה פעילות וולונטרית ועמותות ועוזרים לכל כך הרבה אנשים, אז היא חותכת את התקציבים של הרווחה ואומרת, אנחנו לא נהפוך למדינת רווחה, אנחנו באמת נעזור רק למקרה קיצון, וכל השאר שיתמודדו, שיעבדו, שיסתדרו. זה מה שאתה מרגיש או שאני טועה?
קודם כל, למשרד הרווחה אסור לקצץ, לא רק שאסור לקצץ. המדינה קיצצה 400 מיליון מתקציב הרווחה בין 2019 ל-2020, וזה נורא והיום. ניסינו, החזרנו חלק מהתקציב. אני חושב שצריך להשלים את החסר ולהוסיף. כמו שהמדינה ידעה להשיג 100 מיליארד בתקופת הקורונה לכל מיני נושאים, אני חושב שהיא גם כן צריכה להתגייס ולעשות את הכל כדי שמשרד הרווחה לא רק שלאזן אותו ולהחזיר אותו למצב הקודם, אלא לשדרג אותו ולפרוט דרך בהרבה תחומים, כי אני חושב שבסופו של דבר יעלה לנו יותר אם אנחנו לא ניתן מענים ובזמן.
טוב, לסיום קצת על הציבור החרדי, כי אתה יודע שמדברים על מיעוטים, חרדים וגם ערבים, אז אתה רואה באמת הרבה אנשי מקצוע במגזר הערבי, עובדים סוציאליים, מטפלים, אנשי רווחה, רופאים, אנשי חינוך וטיפול. במגזר החרדי קצת פחות משייכים אנשי מקצוע חרדים לטיפול במגזר החרדי, ופה אנחנו נתקלים בבעיות של חוסר היכרות, אי הבנה של הניואנסים, של התרבות. יש תקווה לשינוי בעולם הזה?
זה לא תקווה, כבר יש שינוי. אנחנו, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו משלבים, יצרנו תוכניות מיוחדות למגזר החרדי, וכמו שאתה אומר, אני לא יכול לפרוס אותם עכשיו, אבל אנחנו התקדמנו בצעד ענק. לא היה דבר כזה. ולא רק בתחום אחד, אלא בהרבה הרבה תחומים, כולל תקציב, גם ב-2020, בבסיס התקציב, לא קואליציוני, וזה נותן לנו את האפשרות לבנות תוכניות לטווח ארוך, וגם לרשויות המקומיות להיכנס לנושא, כי אף רשות לא תיכנס אם נותנים לה איזה קואליציוני ולשנה. מה יהיה אחרי זה? היא הרי מעסיקה אנשים, אף אחד לא ירצה ללכת לעבוד בזה. אבל יצרנו מצב כזה שראש רשות יודע בנושא הזה שנים, יש לו תקציב מסודר, ואז הם נערכים בזמן, ואז התוכניות הם בתחילת השנה ולא בסוף השנה, ואז אתה לא יודע מה לעשות עם הכסף. כך שנכנסנו לאיזשהו רוטינה שהיא עוזרת לנו מאוד מאוד, במיוחד למגזר החרדי.
סגן השר נהרי, תגיד, מתי נראית חוק נהרי 2?
אני חושב שחוק נהרי הוא טוב במתכונת הזו. אני חושב שצריכים לתקן.
אז זהו, זה מה שאני שואל.
את התקציב של המוכר שאינו רשמי, שהוא נשחק בתקופת יש עתיד, ולא תוקן עד עצם היום הזה. שם הבעיה קשה מאוד, ושם הם הפסידו בתקציב המוכר שאינו רשמי, לפחות 35% בתקציב.
גם בחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי, וגם... באופן כללי.
אולי הגיע הזמן שניקח את משרד החינוך, ואז יותר קל.
כן, היה נראה לאיזה כמה שעות שאף אחד לא רוצה אותו.
גם לקחו ממנו חלקים עכשיו.
כן, טוב. סגן שר העבודה והרווחה, הרב משולם נהרי, תודה רבה. בהצלחה בהמשך התפקיד ובעשייה הברוכה והשקטה.
תודה רבה.
ערב טוב, תודה, אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
יש לכם שיר מקפיץ, מרגש, שמח או מרקיד? נראה אתכם שרים. קול חי ודוריטוס מחלקים לכם פרסים מדליקים. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר. שירו לנו את השיר ותוכלו לזכות בפרס מתנת דוריטוס. בנוסף, תגלו איך אפשר לשיר וגם לזכות מדי יום בערכת קריוקי מקצועית המרפסת. זמן אוויר עם מנחם דוקר. כל יום בשתיים, כאן בקול חי.
אתה נוסע עם ילדים, יש לך רישיון? בעיות משמעת, חוסר ביטחון, בעיות בלימודים? עוצרים אתכם יותר מדי שוטרים בחיים? ארגון אתגרים בחינוך מביא עליכם את הקורס המוקלט רישיון לחנך. מאת הרב אברהם ברזילאי, הכשרה הורית מרתקת מהמסד ועד התפחות. חייגו כעת והנפיקו לעצמכם רישיון לחנך. 077-405-2003. הקורס מוכר גם ללימודי תעודה, אתגרים בחינוך, עם העיניים לאתגר הבא.
שלום, אני נון, בן 17, מנתניה, לומד בישיבת מגדלו. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום מטיבדה מגדלור 072-213-2777.
צפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
אני צריך שתהיה לי השמחה, ובפרנסה תשרה הברכה. אני צריך נחת וגם בריאות מובטחת.
כשצריכים פשוט מבקשים. יום רביעי, חבב בייר, זה הזמן לבקש ולהתברך. כבר יותר מ-70 שנה, הצדיק רבי שלמה מזוויל מתחנן שיפתחו שערי שמיים עבורנו. מחייגים עכשיו לישיבתו של הצדיק. 1-800-35-35-60. ורואים בעזרת השם ישועות. 1-800-35-35-60.
יחד נעבור את התקופה הזאת בשלום. אנחנו נאבקים עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימוש זכויות. קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
סובלים מחרדות? יש פתרון. הוכח מדעית ורפואית. Alpha Brain Center, כוכבית 6252.
איזה חום, אה? עד שאני אסיים את הפרסומת, בבית יהיה נעים וקריר.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח.
עצרת ההודעה המרכזית לציון 53 שנה לאיחוד ירושלים בשידור באתר כל חי מהיכל ישיבת מרכז הרב. יום חמישי אור לחפכת בייר מהשעה 9:30 בערב בהשתתפות ראש הממשלה, ראש עיריית ירושלים, הרבנים הראשיים, ראשי ישיבות, חברי כנסת ואישי ציבור. האירוע בהנחיית ידידיה מאיר ובליוויים המוזיקלי של ישי ריבו ויונתן רזל. חפשו בגוגל שידור חי מישיבת מרכז הרב. בואו לשמוח עמנו בשמחת ירושלים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לסיפור של בית הספר חינוך העצמאי שנמצא בדרום סמוך לקריית גת. התלמידות כולן מגיעות בכל בוקר כבר הרבה שנים מקריית גת הלוך וחזור לבית הספר. המבנה, איך נאמר, לא הייתם רוצים שהבנות שלכם ילמדו בו, אבל כשאין ברירה, אז זה בית הספר היחיד שנמצא שם, של החינוך העצמאי. ומה הבעיה? של ההורים נמאס. הם לא יכולים לראות את הילדים שלהם לומדים בכיתות דולפות בחורף, ובוערות בקיץ עם תנאי הזנחה קשים. אז איפה המדינה, אתם שואלים? אנחנו גם נשאל וננסה לברר עוד מעט. אבל בית הספר הזה נפל בחלקו של החינוך העצמאי. לו היה ברשת החינוך של ש"ס, אולי היה זוכה לשום מבנה בתוך קריית גת. לו היה שייך לחסידות גור, אז בטח בקריית גת היה גם מקבל מבנה רחב ידיים. אז מה עולה בגורלן של הורים שאין להם איזושהי זהות או במה פוליטית, או שהזהות הפוליטית פחות מעורבת? ננסה לברר עם ההורים, אחת מהם איתנו על הקו, שלום לגברת נעמה כהן.
שלום, ערב טוב אבי. קודם כל תודה רבה על הבמה. אני קודם כל אתר לך את השאלה, שיש לנו בית ספר שהוא תחת נציגות של הרשת בעיר, וגם להם אין מענה. הם נמצאים בתת תנאים של קרוונים כבר 11 שנה, הם כמעט באותה משבצת שלנו, למרות שהם יש להם, אמור להיות להם ייצוג פוליטי.
אז את אומרת, גם זה במקרה הזה לא היה עוזר. עכשיו, בית הספר שלכם בחזון יחזקאל קיבל כבר הבטחה כמה פעמים, אפילו בחלקם גם בכתב, שאוטוטו תקבלו שטח.
נכון. אנחנו נמצאים בתהליך של הרשאה כבר המון שנים. ההרשאה מתעכבת משום מה, אנחנו קיבלנו היום תשובה מהמשרד החינוך שהעירייה אמורה לתעדף הרשאות, ואנחנו לא מתועדפים עד עכשיו. מה שאנחנו בעצם זועקים חמאס ברגע זה, זה כמו שראית, יש מבנה פאר לציבור החסידי שנבנים ברחבי הקריה, הרבה יותר מהר ממה שאנחנו, ציבור שהגיע אחרי שאנחנו הגשנו בכלל בקשות. כבר יש להם מבנים, זה תלמוד תורה של בל.
אז רק נדבר רגע על האופי של בית הספר שלכם, כי זה מאוד חשוב להבנת הסיפור. רוב ההורים של בית הספר בחזון יחזקאל הם הורים בעלי תשובה או מתחזקים או כל מיני אנשים שעברו תהליכים שונים ב-30 שנה האחרונות.
גם חרדים ואברכים, הוא הוקם בהתחלה כבית ספר אזורי במטרה הזו, היום הוא מונה חלק גדול של אברכים ובני תורה.
אוקיי, ולכן מעולם לא ככה הייתם אזורים עם צד כזה או צד אחר, ולעומת זאת קהילות חסידיות שהגיעו רק בשנים האחרונות והתיישבו בקריית גת, בעיקר בקריות החדשות של קריית גת, קיבלו מבנה חינוך על המקום.
נכון. עכשיו, מה שהקדיש את הסיעה זה תיכון, בית ספר תיכון רבין, שנסגר, הוא בתוך הקריה, הוא נסגר בגלל הדלדלות של האוכלוסייה החילונית באזור, והיא מתבגרת, שליש או חצי ממנו נסגר לפני שנתיים, וזה ניתן לסמינר גורבנות, תלמוד תורה בויאן, ועוד חלק לעמותה שנקראת אוהל מרים שמפעילה גנים. החצי השני, או חלק גדול של 56 כיתות, אמור לתמונות בסוף שנה הזו. העירייה נתנה לנו את התחושה שאנחנו נקבל, בגלל שההרשאה שלנו ושל הבית ספר המקביל מתעכבת, אז ראוי לנכון שאנחנו
אתם עובדים ראשונים בתור.
בדיוק, זה ההיגיון הבריא אומר, ככה חשבנו שעובדים. נתנו לנו ניירת לחינוך העצמאי ולרשת להחתים, בפברואר האחרון, כמו שראית, להחתים כדי להיכנס לתיכון חדש. לפני, בתחילת אפריל, קיבלנו הודעה שמשיקולים של העדפה וצורך, הכרה בצורך וכל מיני כאלה, אנחנו שוב נדחקים לפינה, ונכנסים שם ישיבה של גור, 150 בחורים, סמינר של גור שהכפיל את עצמו בין לילה מ-60 ל-160 בנות, וכל מי שנמצא שם כרגע בויין ובאז יקבלו עוד חלקה, זאת אומרת כל ה-56 כיתות יחולקו ביניהם שוב. לנו מהשלל הזה לא ינתן אפילו רבע חדר.
שמעתי גם שהייתה איזו התבטאות, איך נאמר, גזענית, מפלה, פוגנית.
הכל ביחד.
של כלפי אחד ההורים או אחד הנציגים שמייצגים אתכם.
נכון. זה מלווה בתהליך אפלייתי, חוץ מהדיבור שמדובר, מספיק להסתכל על המבנים, זה נראה לי אפליה שהכי זועקת. אנחנו באמת פונים, אני חושבת שנציגי הציבור שלנו, למרות שאנחנו בחינוך עצמי, אנחנו משויכים לשס, שס הכפילה את הכוח שלה בבחירות האחרונות בזכות אותנו הורים שפעלו.
רגע, אבל את אומרת שגם הבית ספר של רשת החינוך של
נכון,
שס,
נכון, התביעה היא מולה גם עליהם.
אז כלומר, אם הייתם עוברים עכשיו לרשת החינוך, עוזבים את החינוך עצמאי, זה לא היה עוזר.
זה לא היה פותר את הבעיה. ספציפית בקריית גת, זה לא היה פותר את הבעיה, כן.
מה ראש העיר שלכם אומר? הרי בסוף שס בקואליציה איתו, אני מבין שגם אגודת ישראל, לפחות אני לא יודע מי מייצג אתכם שם, אבל זאת הבעיה שאין לכם שם ייצוג פוליטי.
בדיוק, אבל אני מייתר את השאלה, כי גם בבית ספר שיש לו ייצוג פוליטי לא זוכה למענה הולם.
הבנתי. טוב.
עכשיו אנחנו באמת דורשים את המינימום, לא רצינו מבנה פאר, אנחנו רוצים את תיכון חדש, את תיכון רבין, שזה לא מבנה פאר, הוא בתוך הקריה. והוא הפתרון הכי אולטימטיבי בשבילנו. אפילו הסכמנו לוותר, ובישיבה שהייתה לנו את מועצת ראש העיר, הסכמנו לוותר על המבנה החדש שמתעתד להיות, בשביל לקבל את המבנה הישן שנסיד ממנו, בתוך תיכון רבין. ישבנו שם שתי הבתי ספר בשילוב ידיים של אנחנו ואת בית ספר של הרשת, בהסכמה לוותר ולחזור לחלוקה שהייתה בפברואר, בשביל לקבל חצי חצי את בית הספר, את הכיתות שבעצם מתפנות בסוף השנה, ולוותר על ההרשאה בשמחה. אנחנו מעדיפים ציפור אחת מיד משתיים באוויר, כי אנחנו רואים איך מתנהלת ההרשאה ואיך זה לא אמור להגיע. ההתקדמות היא בניירות, עכשיו זה בשחור לבן, אולי שנה הבאה זה צבעוני, עוד 3 שנים זיינו בתלת ממד, ואולי
טוב, אנחנו עדיין ממתינים לתגובתו של ראש עיריית קריית גת אבירם דהרי. מהחינוך העצמאי קיבלנו תגובה, בחינוך העצמאי אומרים כי הם עושים הכל ומעוניינים מאוד שבית הספר שאכן נמצא
נכון,
במבנה...
נכון, הם גם הוציאו מכתב לעירייה בנושא.
כן, לא ראוי ולא תקין, יעבור למבנה ראוי ומכובד כיעל או בתוך העיר קריית גת, ואין שום סיבה שהתלמידות ייסעו בכל בוקר, הלוך ושוב אל חזון יחזקאל. פנינו לעירייה מספר פעמים, קיימנו פגישות, אף קיבלנו הבטחות ואמירות בעניין הזה, אך משום העניין מתעכב, אנחנו פועלים בנושא. גם ממלא מקום ראש העיר מטעם שס, הרב ביטון, אומר שהוא מנסה לסייע, מנסה לפעול, מבטיח לנסות לסייע ככל יכולתו. טוב, זה במכתב שהוא שולח לכם, ואנחנו פונים מכאן, פשוט קצר ולעניין, לראש עיריית קריית גת אבירם דהרי. אנחנו בשנת 2020, יש פה תושבים שווי זכויות שגרים אצלך בעיר, החוק מחייב שאתה תדאג לבית הספר בתחום השיפוט שלך לאותם ילדים, בין אם מדובר ברשת ובין אם מדובר בתלמוד תורה או בית ספר פרטי, ובטח במקרה הזה שמדובר בבית ספר ממלכתי דתי, עם כל המשתמע של החינוך העצמאי, עוברות, חולפות להן השנים, ויש עדיין תלמידות שנוסעות את כל הדרך הזו. לו תחשוב שאחת מהן הייתה הבת שלך, אולי דברים היו נראים אחרת, ואם תרצה להגיב, אנחנו כאן נשמח להשמיע את הכל, בעיקר בעיר קריית גת שנמצאת בהרחבה, בפיתוח, יש שטחים, יש בניינים, אפשר לדאוג ואפשר לעשות, ושנת הלימודים הבאה יש לה עוד זמן, אז אפשר לנצל את העובדה הזו לישיבות, לפגישות ולסגור את העניין הזה. זה באמת לא מתאים לעיר כמו קריית גת שמערכת פנים גם לתושבים חדשים. הגברת נעמה כהן, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה.
תודה לך, אבי, ערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו אל החום הקיצוני והכבד, שהמאזינים שלנו כולם הרגישו אתמול והיום, וירגישו גם בהמשך השבוע. לצד הסכנות הרבות שבחום הזה, והתראות והזרות, באמת להישמר, בואו ננסה להבין האם באמת יש פה גם סיעים, כאלו שבירת סיעים, בעונה הזו, עוד לפני חג השבועות. החזאי נחום מליק, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
תשמע, כמעט 40 מעלות בכל מיני מקומות, דברים שמכירים רק באילת, אתה פתאום רואה במד במרכז הארץ, אתה אומר, רגע, אנחנו לא נמצאים כאן איפשהו באוקטובר, אנחנו לא בספטמבר, אנחנו לא באוגוסט, אנחנו לא ביולי, אנחנו רק עכשיו בתחילת אביב או בסופו של אביב, איך אתה מסביר?
נכון, אנחנו בסופו של אביב, אנחנו עדיין באביב, פוקדים את האזור שלנו, מזגי אוויר שרב, מזג של שרבים, של חמסין, כלומר זה קורה, היום באזור תל אביב, באזור גוש דן, נמדדו 42 מעלות, לא כמעט 40, זה עבר את ה-40 אפילו, ואנחנו מקבלים רוחות מזרחיות עכשיו, שמגיעות אלינו מערב הסעודית, שהיא כבר מאוד חמה בתקופה הזאת של השנה, ולכן מגיע לפה אוויר מאוד חם. בקיץ קורה שבדרך כלל הטמפרטורות לא מצליחות להגיע לערכים כאלה, אלא עכשיו אנחנו עם מזג אוויר שרבי, שזאת אומרת חם מאוד, עם לחות מאוד נמוכה של 10%.
כן, ולכן החום כל כך כבד. תגיד, זה נכון האמירה הזו, שאני לא יודע מי אמר אותה, שבכל שנה שיש חורף קיצוני, יש קיץ קיצוני, או שזה סתם איזה צירוף מקרים של מישהו?
זה נכון פעם, כן, זה, אתה יודע, זה כללים או אמרות של, אמרות סבתא, כמו שקוראים לזה, אין לזה שום קשר למציאות, זה מקרי לחלוטין, זה לא קשור אחד לשני.
כי עברנו חורף, ברוך השם, מלא במים, חורף קר, החרמון היה מושלג רוב העונה.
נכון.
ועכשיו הקיץ מתחיל כך, אי אפשר לדעת שום דבר בתחילת עונה, על החצי שנה הקרובה, נכון? זה גם כן אמירות סבתא, זה אי אפשר לדעת.
נכון, לא, אי אפשר לדעת. בקיץ הטמפרטורות כאן ממילא גבוהות, אבל כל שינוי של מעלה או שתי מעלות לכאן ולכאן יכולות לעשות את ההבדל, וקשה מאוד לחזות את זה בתחילת העונה.
כן. טוב, עד מתי גל החום הזה?
הוא יהיה עד יום חמישי, הטמפרטורות פחות או יותר יישארו אותו דבר, גם מחר, גם ביום רביעי, 40 עד 43 מעלות באזור מישור החוף השפלה, 47 מעלות בבקעת הירדן. מאוד מאוד צריך להיזהר, מומלץ לא לעשות פעילות בשעות היום בחוץ. הטמפרטורה של הגוף עולה וזה מאוד מאוד מסוכן. יום חמישי תתחיל ירידה קלה, אבל עדיין לא נרגיש אותה. ירידה יותר משמעותית בטמפרטורה תהיה בשישי, אבל אז גם הלחות תעלה, כך שעדיין יהיה יותר טוב, אבל פחות חם. בשבת כבר ירידה משמעותית.
בוא רק נאמר עוד מילה אחת, ששמעתי מאחד מהמומחים, כלומר בתחום הבריאות, כשאין לחות גבוהה, כמו עכשיו יש חום גבוה, אז הרבה מאוד אזרחים לא שמים לב שהם פשוט חוטפים מכת חום, הם לא מזיעים מאוד, והגוף לא קורא לעזרה, ולכן לא שותים מספיק, ולא נמצאים במקום מוצל, והגוף עולה ועולה ועולה. שימו לב לדבר הזה, בעיקר אצל ילדים קטנים וקשישים, ואנשים בעלי מחלות רקע, עדיף לא לצאת בשבוע הזה, עם חום כזה כבד. נחום מליק, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, ועוד התראה והזהרה לנהגים, שהם הורים, לילדים קטנים, אנחנו כל שנה בגל חום כזה לצערנו הרב, מדווחים ומתבשרים על מקרים ועל אסונות שקשורים לטמפרטורה. אולי נקדיש לעניין הזה קצת יותר בהרחבה אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מבצע יציאה מהקורונה, קורס המרצים של המומחה הרב צבי רפפורט, ועכשיו בחצי מחיר, רק 1,400 שקלים ל-12 הנרשמים הראשונים. 054-852-6622. הפעם אל תחמיצו, יירשמו לקורס המרצים של הרב צבי רפפורט. 054-852-6622.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רוצים להתחבר לאינטרנט מהיר וגם כשר? חייגו עכשיו לנתיב, וקבלו מגוון אפשרויות ללמידה וחיבור מרחוק לצורכי עבודה, בחשרות בית הדין של הרב ניסים קרליץ. למזמינים נתיב חודש ניסיון חינם, אז בחרו את הנתיב שלכם, פוצאו לדרך. חייגו עכשיו לנתיב, כוכבית 5365, כוכבית 5365.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031, הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה, לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
עוד לא התניידתם למסלול הכשר בגולן טלקום? אז איך תקבלו 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד? כמו ששמעתם, 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד. התניידו עוד היום בכוכבית 9958 או בנקודות המחירה. ההטבה למתניידים במסלול הכשר ל-6 חודשים. לאחר 6 חודשים, 2,500 דקות.
כולנו מתגעגעים לחופים ומקווים לחזור אליהם ממש בקרוב. אבל בינתיים, חשוב לדעת, בשל המאבק בקורונה, ובהתאם להנחיות האוסרות התקהלות, עונת הרחצה טרם נפתחה, ואין שירותי הצלה בחופים.
עד פתיחת העונה, כל החופים מצפון ועד דרום סגורים, והכניסה לים אסורה ומסוכנת.
זכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין בחוף מציל. מגיש משרד הפנים.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
איזה חום, אה? עד שאני אסיים את הפרסומת, בבית יהיה נעים וקריר.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח.
כי לא יסישו חג מפיזרון. כי לא יסישו חג מפיזרון.
מה יהיה על ילדינו? אחרי שלא היו בתלמודי התורה ובתי הספר בעקבות נגיף הקורונה. כולנו זקוקים לישועה גדולה בשמירה על חינוך ילדינו. בערב ראש חודש סיוון, בשעת תפילת השלה הקדוש, בזמן המסוגל להצלחת ילדינו ובחג מתן תורה, יונח על שולחנם של גדולי וצדיקי הדור ספר החינוך, ובו כל שמות ילדי התורמים לקרן ההסעות, לתפילה שבעזרת השם לא תשכח התורה מזרנו, ושלא ישלטו בהם פגעי הרוחניים של נגיף הקורונה. התקשרו עכשיו והכניסו את שמות ילדיכם לספר החינוך. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך, חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של 1,000,000 שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מנכ"ל ארגון ידידים ישראל אלמסי. שלום, ערב טוב לך.
שלום, שלום וערב טוב.
טוב, בוא נדבר על הסכנות שהחום הזה מביא ביחד איתו.
בהחלט ימים מסוכנים, קשים. אני יכול להגיד לך את האמת שאני לא רגוע. אני לא רגוע בימים האלה. באמת, כמנכ"ל ארגון שחרט על דגלו את המלחמה בכל מה שקשור לילדים שננעלים או נשכחים ברכב. מבחינתנו, אלו הימים שאנחנו בשיא הקונטרול, ומקווים, מקווים, מקווים ומתפללים כל כך הרבה.
אז בואו מכאן ננצל את הנקודת זמן הזו שמאזינים לנו הרבה מאוד אנשים. אז חלקם הורים לילדים קטנים שמשים אותם ברכב, אז צריכים לעשות את הכל, יש כל מיני אמצעים, נכון? כל מיני כלים, סימנים, לקשור את הילד עם איזשהו חוט או כל מיני דברים.
יש שם המון שיטות.
המון שיטות, אז עשו הכל כדי לא לשכוח ילד ברכב, אבל גם שאר המאזינים שהולכים ברחוב, עוברים ליד מכוניות, תביטו ימינה, שמאלה, תציצו פנימה, תראו מה קורה בסביבה בימים כאלה, ופשוט להיזהר ולהישמר. וחוץ מזה מה עוד?
קודם כל אני חושב שישנם, יש באמת כל כך הרבה פטנטים, אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי. כל אחד יודע מה מפריע לו, כל אחד יודע מה יציק לו, וכן, תציקו לעצמכם כדי שחלילה לא יקרה אסון. היום לבד, היום לבד, משעות הבוקר המוקדמות, כי היום לבד התקבלו אצלנו 10 אירועים של ילדים שננעלו ברכב. אתמול בלילה, בשעה הזאת, בשעה 9 בערב, היה מקרה שברוך השם, אחרי 25 דקות נגמר בצורה טובה, כי האמא נזכרה שהיא שכחה את שני הילדים שלה ברכב.
וואו.
שזה יכל להיגמר באמת בצורה שונה, באשקלון זה היה, וזה היה מפחיד מאוד, ואנחנו באמת, כמו שאמרתי, אנחנו בקונטרול, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליכם, הורים יקרים, תשמרו על הילדים שלכם, אל תגידו לי זה לא יקרה, אל תגידו לי זה לא יקרה, אף אחד לא חסין. אני הגעתי להרבה אירועים, כולם אנשים נורמטיביים, כולם אנשים רגילים, שברגע אחד של הסחת הדעת...
שכולם היו בטוחים שלהם זה לא יקרה, כן, אגב.
ודאי, ודאי, ודאי.
כן, זהו. טוב, שיהיה בשורות טובות, ישראל אלמסי, מנכ״ל ארגון ידידים, תודה רבה, ושימו לב, הורים, באמת, לימים הללו, ובכלל צריך לשמור על הבריאות, לא רק הקורונה, אלא... גם החום הכבד הזה. עד כאן המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי שלמה פולק, ולכם מאזיננו ערב טוב ולהתראות.